הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים. בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא מפגש יעקב ועשיו, שיעורנו לרפואת רחמים קלמונט בן שרה אלין ולרפואת אישי חיים בן חיה רחל. הקדוש ברוך הוא מציל את יעקב עבדו וגואל אותו מעשיו. אומר הרמב"ן, כמו שיעקב הכין את עצמו למפגש מול עשיו, דורון, מלחמה ותפילה, כך אנחנו במהלך הדורות צריכים להתכונן. למדנו שהקדוש ברוך הוא מציל את יעקב כשיעקב לא בוטח בצדקותו כדי להינצל מעשיו, אלא עושה השתדלות, כי לא פעם האדם מחשיב את עצמו לצדיק יותר ממה שהוא באמת, ובכך הוא מאמין שהוא מעל הקללה של בזעת אפיך תאכל לחם, או שהוא מאמין שהוא מעל הצורך להשתדל. אבל הרי אין סומכים על הנס, והוא מרגיש שהוא, כן, הוא ראוי שהקדוש ברוך הוא יעשה לו נס, אבל אין סומכים על הנס. לכן אומר הרמב"ן, הקדוש ברוך הוא אומר, יש מקום לשלוח מרגלים לארץ, כי זוהי הדרך לכבוש את הארץ. קודם כל שולחים מרגלים ובודקים מה יש שם ואיך ניכנס ומהי הדרך הנכונה. לכן הקדוש ברוך הוא אומר לנוח, כן, תעשה תיבה, אבל התיבה היא קטנה מדי כדי להכיל את כל בעלי החיים הרבים שיכנסו לשם, ובכל אופן תעשה תיבה. למה? כי לא סומכים על הנס, ולכן האדם לא אמור לסמוך על הנס. הקדוש ברוך הוא חפץ בטבע. היות שהקדוש ברוך הוא חפץ בטבע, כך אומר הר"ן, האדם צריך להימנע מלהאמין שהוא האדם שראוי לנס, הוא למעלה מהטבע. האדם צריך לגלות ענווה ולהבין שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל אחד, אבל עליך לא יותר מאשר על כולם, שאתה תהיה פטור מההנהגה של הצורך בהשתדלות. ולכן יעקב אבינו לא בטח בצדקותו, אדרבה, קטונתי מכל החסדים. שמה גם אם הקדוש ברוך הוא אומר שהוא ישמור את יעקב אבינו, בכל אופן יעקב אבינו לא סומך על כך, שמה הוא חטא, שמה הוא לא ראוי אל הנס, לא סומכים על הנס. ובכלל הקדוש ברוך הוא חפץ שהאדם בתוך דרכי ההתנהלות היומיומית, השגרה, יאמין האדם שהקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. לא פעם וכשהוא רק ריית ים סוף, אז אומר האדם, יש השגחה, יש בורא עולם. אז האדם אומר, הנה, התפללתי וראיתי תוצאה. לא זוהי הדרך היחידה שבה חפץ בורא עולם. הקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם יפנים שהקדוש ברוך הוא עושה, עשה ויעשה לכל המעשים, גם מה שנראה טבעי מדי, גם מה שלא תמיד קל, מה שלא תמיד נעים. אומרת הגמרא מסכת ברכות, אמר רבי יוחנן, משמו של רבי שמעון בר יוחאי, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו לא היה אדם שהודה לקדוש ברוך הוא עד שבאה לאה והודתה לריבונו של עולם, שנאמר הפעם הודה את השם. כך התורה מספרת בפרשת ויצא, בבן הרביעי ותער עוד ותלד בן ותומר הפעם הודה את השם. שואלים רבותינו, האם ייתכן שהאבות הקדושים לא הודו לבורא עולם? ובכלל, הרי גם ללאה עצמה היו עוד ילדים, ראובן, שמעון, לוי, ועליהם יודתה. ולכן לכל אחד מהילדים האלה יקרא בשם שמבטא את ביטוי ההודעה. ובכלל, על לידת הילד צריך לברך, בין אם הטוב והמטיב או שהחיינו. והרי אמרו חז"ל, כי הם אברהם אבינו כל התורה כולה, אפילו עירובי תבשילין. אם כן ודאי בירך והודה בלידת הילדים שלו. איך אמרו שלא היה אדם שהודה עד לעם? ובלאה עצמה, לא רק בבן הרביעי יודתה, אלא גם לפני כן. אלא כתב בספר אבן ישראל, ודאי שכולם עוד הודו לבורא עולם, ועוד על דברים אחרים, על כל נשימה או נשימה, הם הודו לבורא עולם. גם לאה עצמה הודתה לבורא עולם בלידת ראובן, אבל כל ההודעות שהיו, שהודו אבות העולם לבורא עולם, זו הייתה הודעה על טובה שנעשית להם. לאה היא שונה בכך שהיא לא הודתה לבורא עולם רק על הטובה, אלא על הרעה שהייתה שנואה ליעקב. ובכל זאת ידע שזכתה לבנים מכיוון שהייתה שנואה. כמו שהתורה אומרת, וירא השם כי היא שנואה לאה, ויפתח את רחמם. כעת בלידת יהודה, שראתה שהיא נוטלת יותר מחלקה, היות שיש כאן ארבע נשים, כל אחת אמורה להוליד רק שלושה בנים, והיא כבר יולדת את הרביעי. בלידת יהודה ראתה שנוטלת יותר מחלקה, ראתה בזה שראה מה שהייתה שנואה ליעקב מתהפכת לטובה, וזו הייתה ההודעה הראשונה, ההודעה הראשונה בעולם על דבר רם. זו המשמעות של הקדוש ברוך הוא חפץ בדרכי הטבע, הוא לא חפץ בנס, כדי להראות ולהמחיש שגם הרע יכולה להיות הכנה לקראת הטובה. לכן אין סומכים על הנס, כי הקדוש ברוך הוא שולט בכל מהלכי הבריאה, גם מה שנראה חסר עונים, גם מה שנראה קשה, גם מה שנראה בדרכי ההיגיון, כדבר לא פתור, כבעיה שאין לה פתרון. לא סומכים על הנס, ולכן האדם לא סומך על הנס, ולכן האדם עושה את שלו, ולכן יעקב נותן מתנות ומכין עצמו למלחמה, וכמובן מתפלל. יעקב קורא לעשיו אדוני, הוא מכבד אותו, הוא אפילו אומר למלאכים שעשיו הוא האדון שלו. כה תאמרון לאדוני לעשיו, לא רק מול עשיו הוא מכבד אותו ומשתחווה לפניו, אלא גם למלאכים. אומר יעקב שעשיו הוא האדון שלו. למה? אומר בספר שם דרך על בסיס דברי הרמב"ן, עשיו הפסיד את הבכורה, יעקב קנה את הבכורה. עשיו אולי כעת מתחרט? יעקב רוצה לומר לו, אל דאגה, בוא, אתן לך את ההרגשה שהנה, לא אני קיבלתי את הבכורה, אלא אתה. הנה, אתה רואה את הכבוד שאתה מקבל? אתה רואה את הכבוד שאתה מקבל? אתה רואה כמה משתחווים אליך? אתה הוא המכובד. כך חשב יעקב להסיר את העוקץ של שנאת עשיו ליעקב. על ידי שיעקב נוהג כבוד בעשיו, יעקב נותן הרגשה לעשיו שאתה עשיו הבכור, אני יעקב הקטן. להראות שהמחירה אצל יעקב לא נחשבת. הרמב"ן אומר, למה עשיו מכר את הבכורה? כי הוא נוהג כמנהג הכסילים שמבטרים על העתיד שלהם למען ההווה, הכאן ועכשיו. כמו שמופיע בגמרא מסכת תמיד, איזו חכם הרואה את הנולד. לעשיו אין את ההנהגה והגישה הזו. למה? הנה, הוא מוכן למכור את הבכורה בהווה ולהפסיד את העתיד כדי להרוויח בהווה, נזיד עדשים. כך הוא עשיו, לכן הוא לא באמת רוצה את הבכורה שיש בעבודה ועמל ומחויבות. הוא רוצה משהו אחר. הוא רוצה את הכבוד של הבכורה. את הכבוד של הבכורה. את זה הוא רוצה מיעקב. את זה יעקב מוכן לתת במיידי, ברגע המפגש. הוא לוותר על הכבוד שבבכורה, ולתת לעשיו את החלק הזמני הנקודתי והרווחי שיש לעשיו, במה שהוא מרגיש שהבכורה ראויה. ויעקב באמת מכבד את עשיו, כי יעקב הוא איש האמת. כל זה כדי למעט בנס ולאפשר לעשיו להרגיש, הנה, הבכורה היא לך. למעט בנס ולהראות שגם בדרכי הטבע הקדוש ברוך הוא שולט ומנהיג את העולם. למעט בנס כדי להראות שאני לא סומך על כך, שאני מיוחד ויכול לסמוך על הנס יותר מכולם. אני לא סומך על כך שאני ראוי לנס מיוחד. ובהתנהגות של עשיו אנחנו מוצאים סתירה כאשר יעקב מכבד אותו. התורה אומרת, וישלח יעקב מלאכים אל עשיו. המלאכים מגיעים לעשיו ועשיו לא מתרגש מהם. מלאכים מגיעים לעשיו והוא לא מתרגש והוא לא משנה גישה. הרי המלאכים שווים ליעקב ואומרים ליעקב, תדע לך, עשיו הולך לקראתך, אבל גם 400 איש עמו. על דוד המלך מסופר במדרש בילקוט שמואל, שהפחד והמורה ליוו אותו עד יומו האחרון, אחרי שרם מלאך וחרבו שלופה בידו. אם כן מצינו שעשיו כל כך כועס, כל כך שונא את יעקב, עד כדי כך שגם עם מלאכים שמגיעים מיעקב הוא לא מתרגש. ומצד שני, רואים סתירה, רואים שיעקב אחיו פוגש את עשיו, ואז עשיו נכנע, עשיו מחבק את יעקב. איך? איך אפשר להבין שהרשע הזה, שמלאכים לא משכנעים אותו, ועד רבה, הוא בדרכו עם 400 איש עמו לקראת יעקב, אותו אדם נהפך ממש להיות איש אחר, ונופל על צווארי יעקב ומנשק אותו. אמנם נכון, מצינו שלא נשקו בכל ליבו, אבל סוף סוף פינתה שפת החרב והמלחמה את מקומה לנשיקות, לבחיות. מה שמאפיין מפגש אחים שלא נפגשו הרבה זמן. איך ייתכן לומר שרצה מצד אחד עשיו להרוג את יעקב, לקבל את הממון שלו, את הנכסים שלו, את הברכות שלו, ומצד שני הוא מחבק אותו, הוא אוהב אותו. אומר הגאון רבי יהודה לייב חסמן רעיון נהדר. אומר שלמה המלך, שפתי צדיק ידעון רצון. הצדיק מבין את הלב של הזולת, ויודע מצוין מה הרצון של הזולת. כך יעקב אבינו ידע שכל הכבשים, העיזים, הגמלים שהעביר לפני עשיו, מה שהוא קורע ומשתחווה, כל זה ישחד את עשיו. כל זה יגרום לעשיו לראות את כל הכבוד הזה, והרי אומרים רבותינו שהקנאה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מהעולם. הוא יראה את כל הכבוד הזה והוא ישכח מה הייתה המטרה שלו. איך יודע את זה יעקב? כי הוא כבר מכיר את עשיו ואת הרשעים, שמוכנים לאבד מטרות עתידיות כדי לתת מענה אל כל מיני צרכים שהאדם אמור לבלום אותם ולא להעניק להם משקל גדול, כמו הקינה, התאווה והכבוד, רצון, אולי צורך, אבל זה לא אומר שכל רצון וצורך צריך לתת לו מענה. ובכך, הקינה, הרצון להשיג עוד כבוד, התאווה, אלה הם דברים שמוצאים את האדם מהעולם. לא רק עולם הבא, שבעקבות הרדיפה אחרי הקינה, התאווה והכבוד, האדם עושה עבירות רבות, אלא גם מהעולם הזה. האדם עצמו לא מצליח להתגבר על תאוות הכבוד או הקנאה, ובכך הוא פוגע בשגרת החיים שלו. לא פעם האדם מקנה בזולת, ובמקום להתעסק בלשפר את האישיות שלו, לשדרג את העשייה שלו, לשפר את איכות החיים שלו, המשפחה שלו, הדברים הכל כך חשובים בחייו, במה הוא מתעסק? להתנקם, להילחם, לנטור תינה, לראות שהזולת לא יצליח, לחכות למפלתו ולהיות עצוב כשהוא כן מצליח. הקינה מוציאה את האדם המקנה מהעולם. הוא לא מצליח להתגבר על כך. יעקב ידע שהנשק הטוב שבעזרתו אפשר להכניע את עשיו, זה הכבוד שיעניק לעשיו. כי האויב הגדול ביותר של האדם הוא האדם עצמו. הלב של האדם עצמו, האויב הגדול ביותר של עשיו, זה עשיו. עשיו בעצמו שיש לו נטיות לכבוד, לקנאה, לתאווה. אותו עשיו גם רוצה רחמנא ליצלן לפגוע ביעקב. הצדיק, שפתי צדיק ידעון רצון. השפתיים של הצדיק מכירים את הרצון של הזולת וכך איך לנהל אותו ולשלוט עליו. ואם כן, איך השנאה של עשיו לא יצאה אל הפועל? אלא הפוך, נהפך ליבו להיות אוהב את יעקב, שפתי צדיק של יעקב, ידעון רצון של עשיו. הצדיק יודע איך להפוך את האויב לאוהב, להפוך את הרוגז והשנאה לאהבה ורצון. וכך אפשר גם להבין שעשיו מנשק את יעקב, אבל אומרים רבותינו לא בכל ליבו. למה? התשובה כי עשיו עצמו מבולבל. עשיו עצמו בקונפליקט. מצד אחד הוא אומר, אני הרי באתי להילחם יעקב. ובכל זאת הוא לא מצליח להיחלץ משלשלאות הכבוד, מבית סוהר השוחד שיעקב מכניס לשם את עשיו וכובל אותו שם ונועל אותו שם. התוצאה היא שהוא מבולבל ובקונפליקט ועל כוחו נפל עליו. הוא נשקו, אמנם לא בכל ליבו, אבל זה בעל התאווה, עבד לתאוותיו. הבעל הכבוד הוא עבד אל הכבוד, ולא מצליח להשתחרר מכך. רשעים יודעים שדרכם אל המוות. הם יודעים שהם לא יחיו כאן לנצח. יש להם מדי פעם רגעי תוררות, רשעים מלאים חרטות, אבל לכמה זמן? כמה רגעים, כי הם בתוך שלשלאות של ברזל שקובלים אותם, שנועלים אותם, שלא מאפשרים להם להשתחרר מהרדיפה אחרי הכבוד. בספרי הראשונים הם שילו את זה, משל. משל לכלב שחטף עצם קשה בפה שלו, הוא מתחיל לנגוס בה והוא שובר את השיניים, ודם יוצא מהפה. הוא רואה את הדם והוא מתלהב עוד יותר, יש דם, אבל הוא לא שם לב שהדם הזה יוצא ממנו. הוא בטוח שיש כאן מציאה גדולה, יש כאן עצם עם דם, כנראה יש כאן איפשהו בשר, והוא מלקק בשמחה עצומה את הדם ונושך יותר את העצם, כי אולי יש שם בשר, אבל בינתיים הוא פוגע בעצמו יותר ויותר, והוא לא שם לב, הוא מאבד את חוש הכאב בגלל חוש התאווה. כך גם כן בתאוות האדם. כל הנעתו בזה היא שכעת הוא משיג את הגאווה, הוא מרגיש שהוא חזק. יעקב מוכן לדורון לתפילה או למלחמה. היה מקום אולי לחשוב שיעקב לא יצליח להתגבר על עשיו, אבל זה לא בטוח. היות שיעקב הוא חזק, יעקב הצליח להסיר את האבן שכל הרועים לא הצליחו להסיר אותה, והוא כמסיר פקק מעל פי הצלוחית. אבל זוהי הגבורה של יעקב, הוא בעל כוחות, הוא מוכן למלחמה, הוא מוכן לקרב, אבל הוא לא רוצה מלחמה, הוא יעדיף פיוס, אפילו אם זה ידרוש ממנו להיכנה. בני אדם רגילים לחנות את הגיבור, זה שמכניע אנשים אחרים תחתיו. אבל רבותינו אומרים, איזו גיבור רק כובש את יצרו. האדם שהוא מצליח לכבוש את היצר שלו, וכך עשה יעקב אבינו, הוא יכול להילחם נגד עשיו, הוא כבר הוכיח את עצמו, אבל הגבורה של הגיבור היא לכבוש את הגבורה בעצמה. עצם זה שהוא מצליח להכניע את הרצון, לשלוט, לנצח, להכניע את עשיו ולהיכנע בפניו, זו המעלה הגדולה. כמו שאומרים רבותינו, אתה גיבור לעולם השם. מהי מידת הגבורה של הקדוש ברוך הוא? מחיה מתים אתה. הגבורה היא לא להרוג את החיים, אלא להחיות את המתים. גדולי האומות שבכל דור מחפשים, לא איך להשביט את הזולת, אלא איך להשביט מלחמות. לא להכניע את הזולת, אלא להכניע את עצמם, ובכך לנטרל את מקור הרע, הגאווה, התאווה והכבוד. וזה מה שעשה יעקב, הפך את האויב עשיו לאוהב. איך? על ידי שמשתחווה לעשיו, קורא לו אדוני, ובסוף מתברר שהעבד האמיתי שהוכרח לעשות מה שהוא לא אמור לעשות היה עשיו, שהוא משועבד אל הכבוד. זו הייתה דרך ההשתדלות של יעקב. אבל הדבר הוא מעורר שאלה. מדוע? מצינו במדרש ברבה פרשה עין ה', מספרים חז"ל, רבינו יהודה הנשיא ביקש מרבי אפס לרשום איגרת משמו למלך אנטונינוס. רבי אפס כתב, מיהודה הנשיא למרן מלכה אנטונינוס. קרא רבי יהודה הנשיא את האיגרת הזו. אמר לרבי אפס, לא, אל תכתוב מיהודה הנשיא, אלא מעבדך יהודה למרן מלכה אנטונינוס. שאל רבי אפס את רבי יהודה הנשיא, למה? למה אתה מבזה את הכבוד שלך וכותב מעבדך יהודה? אמר רבי יהודה הנשיא, האם אני פחות מיעקב אבינו? יעקב אבינו אמר, עבדך יעקב לעשיו. רבי יהודה הנשיא, כמו שכותב הרמב"ן, ראוי לנו ללכת בדרכו של יעקב, כך עושה רבי יהודה הנשיא. כשעומדים מול אומות העולם בגלויות, יש לגשת בשלושה אופנים, דורון, תפילה ומלחמה. בהתאם לגישה של יעקב, כך פעל יהודה הנשיא, כמו יעקב, ושאמר רבדך יעקב לעשיו, כך אני אומר רבדך יהודה, למרן מלכה אנטונינוס. ובכל זאת, אנחנו מוצאים שחזל מוצאים חיסרון בכך, שיעקב אומר לעשיו, אדוני, אומר המדרש, יש חיסרון. למה אתה יעקב קראת לעשיו אדוני? אומר המדרש, בגלל שאתה יעקב השפלת את עצמך 8 פעמים. לכן יצא מעשיו 8 מלכויות. והתביעה הייתה על יעקב, למה אתה יעקב קורא לעשיו אדוני? למה אתה מחשיב את עצמך לעבד ביחס לאדוני לעשיו? והשאלה היא, איך זה ייתכן? למה רבותינו במדרש מוצאים פגם במה שיעקב מכנה את עצמו כעבד ואת עשיו כאדון? הרי רבי יהודה הנשיא מחכה את הגישה של יעקב אבינו וקורא לעצמו העבד מיהודה, כשכותב איגרת לאנטונינוס המלך. אם יעקב נטבע על כך שהוא קורא את עצמו כעבד לאדון, למה? מצינו שרבי יהודה הנשיא ממשיך בדרך הזו. מצד אחד אומר המדרש, יש להמשיך ולחכות את הגישה של יעקב, ומיד ממשיך המדרש ואומר שהקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, השפלת את עצמך, לכן יצאו מלכויות מעשיו אחיך. אומר הגאון רבי ירוחם בדעת תורם, הגמרא מסכת סוטה בדף מ"א, אומרת שאסור להתחנף לרשעים. ואומרים רבותינו הראשונים, בעל היראים, ספר שערי תשובה, איסור החנופה הוא כששומע או רואה את חברו שעושה דבר עוול, הוא מחזק את ידיו ואומר לו, כן, זה טוב מה שאתה עושה. לא רק שהוא נמנע ממצוות תוכחה, הוא לא מוכיח אותו, הוא גם בכלל מחזיק ידי עוברי עבירה, והוא גורם לרשע להמשיך ולשמר את מעשיו הרעים. ואפילו אם הוא לא מצדיק את מעשי העוול שעושה הרשע, אלא באופן כללי מעלל אותו, כתבו רבותינו הראשונים שזה בכלל חנופה, כי אז הזולת, האנשים האחרים יאמרו, הנה ראית, הרשע הזה, מהללים אותו באופן כללי, אז הוא כנראה לא כזה גרוע, וילמדו ממנו, הוא ילמד לא לשוב מדרכו הרעה, אותו רשע, וגם שאר האנשים יאמרו, אתה רואה, לא כל כך גרוע להיות רשע. לכן החפץ חיים כתב, אם ראובן מספר בגנות שמעון, בפני לוי שהוא שונא את שמעון, השומע לא רק שהוא עובר איסור שהוא שומע לשון הרע, הוא עובר עוד איסור, חנופה, היות שהוא לא מוכיח את מדבר לשון הרע, הוא מחזק אותו, הוא מחזק את דובר הלשון הרע, וכמו היינו אומרים, בצורה סמויה, מעביר מסר סמוי שאומר, השומע לדובר, תמשיך, תמשיך לסנוע את מי שאתה שונא, תמשיך לעשות עבירות, ובכך השומע שלא מוכיח את הדובר לשון הרע, הוא מחזק אותו, וזוהי חנופה. באגרות משה כתב, הגאון רב מוישה פיינשטיין, איסור תורה של חנופה הוא, כשמהדברים של המתחנף נראה שהוא מסכים עם המעשים הרעים של הרשע, ובכך הוא מסלף את האמת, אפילו אם הוא לא מתכוון לכך. לדוגמה, מצינו בגמרא שאמרו לאגריפס, אחינו אתה. הם התכוונו לומר לו, אתה אח שלנו בתורה ומצוות. אבל הוא הבין שהוא גם ראוי להיות מלך, והרי הוא גר ולא ראוי להיות מלך. אבל אם לדוגמה, יש אדם רשע, ומהללים אותו על חוכמתו, מהללים אותו על המידות שלו, ולא מדברים ספציפית על נושא מסוים, לדוגמה שהוא רשע בו. אומנם יש להתרחק מחנופה כזו, אבל זו לא החנופה שימנה בני האדם ילמדו לחכות את מעשיו של הרשע. זו לא החנופה שהרשע יאמר לעצמו, אם פלוני אלמוני משבח אותי, אם כן לא צריך לחזור בתשובה. ועוד יותר מכך, מצינו בגמרא שמותר להחניף לרשעים בעולם הזה. וכתב רבינו בשערי תשובה, רבינו יונה, מה שאמרו מותר להחניף לרשעים בעולם הזה, הכוונה היא לחלוק לו כבוד, כמו שמכבדים אנשים מכובדים, אנשים עשירים. ובספר יראים כתב, כל איסור החנופה הוא כשהאדם מחניף לרשע כדי למצוא חן בעיניו. אבל אם האדם מפחד מהזולת, ירא ממנו, הזולת הוא מסוכן, ולהתחנף אליו זו הדרך להרגיע אותו, מקרה כזה יהיה מותר. וזו הכוונה שמותר להחניף לרשעים בעולם הזה. ובספר באר שבע כתב שמדובר במקום סכנה, שאז מותר להחניף, ואפילו לשבח את מעשיו הרעים, כי אין לך דבר שצריך להימנע מלעשות אותו כדי לפקח את הנפש, חוץ משלושה דברים, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. לכן מצינו רעיון נהדר שכתב בספר באר שבע. היות שכתוב בגמרא מסכת סוטה שמותר להחניף לרשעים בעולם הזה, עם ישראל נענשו על שהחניפו לאגריפס שהיה גר. אבל מה הבעיה? למה נענשו על שהחניפו לאגריפס? התשובה היא, הוא לא היה רשע. מה ההוכחה שהוא לא היה רשע? אגריפס זלגו עיניו דמעות כשהגיע לפסוק לא תוכל לתת עליך איש נוכרי. כלומר, הוא היה מודה שהפסוק הזה פוסל אותו מלהיות מלך. ולכן ניכר שהיו יכולים למחות בידו. או בכל אופן, היו צריכים לשתוק ולא לומר לו, אחינו אתה. אפילו שהתכוונו אחינו בתורה ומצוות, אבל חיזקו אותו. באורחות צדיקים כתב, גם מתי שמותר להחניף לרשע, מותר ביחיד, ביחידות, אבל לא ברבים. כי אם הוא מחניף לרשע ברבים, הרי זה מחלל את השם ומבזה את הדעת. בכל אופן, למדנו שישנם זמנים שבהם כן מותר להתחנף לרשעים בעולם הזה. אם כן, יעקב מחניף לעשיו, אומר הגאון רבי ירוחם בדעת תורה. יעקב אומר לעשיו, ראות פניך כראות פני אלוקים. הנה, הוא מחניף לעשיו. אבל, אומר הגאון רבי ירוחם, זו רק בהתנהגות. מותר להחניף בהתנהגות, אבל לא בלב. בלב צריך לדעת שעשיו הוא כחומר ביד היוצר. צריך להשתחוות ולכבד בלב שלם, כי זה מה שהקדוש בו הוא רוצה. יעקב, מידת האמת בוודאי מכבד בלב שלם, אבל לדעת שרק הקדוש בו הוא עשה עושה ויעשה לכל המעשים. חזל, עם עיניהם כעדשה של מיקרוסקופ, מיקרוסקופ רוחני, אומרים שיש כאן התנהגות נכונה שמותר להחניף לרשע בזמן כזה, במצב כזה. אבל יש חיסרון כשהלב בטעות, ולו באחוז אחד, מאמין שההתנהגות הזו היא כן בעלת משקל. וכמו שאומר הרמב"ן, לאחר ההשתדלות הרבה של יעקב אבינו, אומנם נכון נושא המאמץ פרי, ולבבו של עשיו מתרכך. אומר הרמב"ן, בסוף כאשר ראה עשיו הכבוד הגדול שעשה לו יעקב, שהפיל עצמו והשתחווה, יעקב עוד מרחוק, לפני שניגש לעשיו, נחמרו רחמיו וחשב, הנה, יעקב מודה בבכורה שהיא ראויה לי, עשיו, והגדולה היא שלי. אומר הרמב"ן, והתנחם בזה, כי הלבבות להשם המה, לכל אשר יחפוץ, יתה אותם. הלבבות להשם המה, לכל אשר יחפוץ, יתה אותם. זה משפט מפתח. על האדם מוטלת חובת ההשתדלות לפעול בכל האופנים האפשרויות שבדרך הטבע, אבל חייב לדעת להפנים עוד מתחילת העשייה וההשתדלות שלו, כי הלבבות להשם הם, לכל אשר יחפוץ יתה אותם. למרות כל ההשתדלויות הרבות והמאמצים הכבירים של יעקב להינצל מיד עשיו, הוא לא תולה את ההצלחה בעשיו, או במעשים שלו, בתבונת שכלו, שהוא יעקב ידע לעשות את הדברים בצורה נכונה, או שעשיו ישתכנע. הוא יודע שהקדוש ברוך הוא עשה עושה ויעשה לכל המעשים. והוא מכיר בהכרה בהירה ושלימה שלא הדורון, ההשתחוויה או הנהגת הכבוד, הם שהטו את ליבו של עשיו. אלא בעל הלבבות זה הקדוש ברוך הוא, היטה את לבבו של עשיו, כי הלבבות להשם מה, ולכל אשר יחפוץ, יתה אותם. על פי הדברים האלה, איך הרמב"ן אומר שהצלת יעקב מיד עשיו הייתה על ידי המלאך, וישלח מלאך ויצילהו. אבל בפרשת ויצא כתוב שהשגחת הקדוש ברוך הוא על יעקב והצלתו הייתה על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו, ושמרתיך בכל אשר תלך. אז מי הציל את יעקב? המלאכים או הקדוש ברוך הוא? התשובה היא, הקדוש ברוך הוא הציל את עבדו את יעקב וגאל אותו מיד חזק ממנו, וישלח מלאך ויצילהו, אומר הרמב"ן. המלאך הוא הכלי, המלאך הוא האמצעי, אבל מי המציל? הקדוש ברוך הוא. יעקב אבינו שולח את הדורון, מתכונה למלחמה, עושה מה שצריך, אבל ההצלה הגדולה, המאמץ הגדול, איכן הוא? דווקא בתפילה, באמונה שבורא עולם הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. ובכל זאת, אומרים רבותינו, ישנו חיסרון אצל יעקב. הוא קרא לעשיו, אדוני, השתחווה לפניו. למה? הרי זוהי ההשתדלות הראויה כפי שראינו, וזה גם עבד. התשובה היא, אומר הגאון רבי ירוחם, רעיון שרק גדולי המוסר יכולים לומר אותו. אמנם נכון שיעקב פעל כראוי, עשה התנהגות שהיא מבטאת את ההשתדלות הנכונה, שלח דורון, היה מוכן למלחמה, וידע שהעיקר זוהי התפילה. אבל היה אחוז ולו קטן ביותר של אמונה בהשתדלות, ולא רק 100% בבורא עולם. משהו דק מן הדק, משהו שאנחנו לא היינו יכולים לראות. אולי אם אנחנו היינו כמו יעקב, לא היינו אפילו נתבעים על כך. אבל יעקב אבינו, אומר המדרש, נענש בגלל שהוא השתחווה. כנראה הייתה גישה בלב שאומרת יש משהו בהשתחוויה, ולא אמונה מוחלטת שהלבבות להשם המה, לכל אשר יחפוץ יתה אותם, כמו שכותב הרמב"ן. וכמו שמצינו את המדרש אומר שיעקב אבינו סגר את דינה בתוך תיבה והסתיר אותה מעשיו, הסתיר אותה בתיבה. חז"ל אומרים שישנה תביעה על יעקב אבינו, למה מנעת את דינה מעשיו? ואנחנו שואלים, ממתי אדם אמור לשדך את הבן שלו עם מישהו רשע כמו עשיו כדי להחזיר אותו בתשובה? מהי הטענה על יעקב אבינו? אומרים רבותינו בעלי המוסר והחסידות, יעקב כשהוא סגר את התיבה, הוא סגר אותה בשמחה רבה מדי ולא עם עצבות שמבטאת את החוסר אונים להחזיר בתשובה את עשיו. גישה אחרת, שיעקב חשב רק לסגור את דינה. זה שהיה צריך לסגור את דינה זה ודאי, רק לפני כן היה צריך לומר, אולי כדאי להציל את עשיו בעזרת דינה, ואולי זה לא אפשרי, ולהגיע למסקנה שזה לא אפשרי, ואז לנעול את דינה בתוך התיבה. אבל קודם כל לחשוב על כל האופציות, ורק לאחר מכן להגיע למסקנה, ולא מיד להגיע אל המסקנה. וכך הסברים אחרים שמוצאים חיסרון דק אצל יעקב אבינו. כך משקל המעשים והדעות והמניעים נבחן לפי העין האלוקית שבודקת ובוחנת כמה 100% אדם מאמין, וכמה 98% הוא מאמין שלהשם הלבבות, לכל אשר יחפוץ יתה אותם, ו2% תלוי בהשתדלות שלו. העבודה היא לא רק לעשות מה שצריך, אלא מתוך צלילות הדעת, נקיות הלב והאמונה בצורה מוחלטת, לתאר המעשים ולזכך הלבבות. כאשר עושים השתדלות, השתדלות של יעקב מול עשיו, מתוך אמונה ברורה, שכל העשייה שיעקב עושה מול עשיו, לא היא זו שתפעל, שתעשה, כי להשם כל הלבבות, לכל אשר יחפוץ יתה אותם. לכן העבודה היא להתפלל, לעשות גם השתדלות, במלוא המרץ, בעשייה נכונה ומדויקת. יחד עם זאת, העשייה המדויקת לא היא מקור ההצלחה. אי אפשר בלי העשייה הנכונה והמדויקת, אך להפנים ולזכור של השם הם הלבבות לכל אשר יחפוץ יתה אותם ועשיו, ישתנה בגלל התפילה של יעקב, כי זוהי ההשתדלות האמיתית שיכול האדם לעשות. ומעשיו של יעקב אבינו סימן ורמז לבניו לדורות לפעול בצורה הנכונה, השתדלות היעילה ביותר שיש, החכמה והנכונה, לא לסמוך על הנס, לא לסמוך שאני ראוי לכביש עוקף משמיים, גם ללא מאמץ בעשייה הגיע לתוצאות. אבל מצד שני לא להאמין שהמאמץ הוא מקור התוצאה, אלא אני עושה את המאמץ כי זה מה שנגזר עליי כאן בעולם הזה. והתוצאה, אך ורק בידי מי שעשה עושה ויעשה לכל המעשים. היו ברוכים.
כי הילד תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.